רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל מי שיצטרף אלינו. אנחנו כי אני חייל ברדיו סול, ואני עורכת הדין הולי שוורץ, פותחת איתכם תוכנית נוספת, תוכנית נוספת שמוקדשת לאוכלוסייה הפעם היותר בוגרת של לובשי המדים, משרתי הקבע, אזרחים עובדי צהל אולי, וכמובן בני המשפחות שלהם. והיום על הפרק נושא של איפוי כוח מתמשך. זה נושא שיש עליו לא מעט שאלות. זה כלי שגם לאחרונה שומעים עליו יותר ויותר, ופורשי צהל הרבה פעמים מתעניינים בכלי הזה, וככה לא יודעים האם זה מתאים להם, האם זה נדרש להם. אז אנחנו כאן כדי לתת את כל המידע הזה, וכדי לענות על השאלות. פורשי צהל ככה נתקלים בנושא הזה, אפרופו איזשהו סדר שהם עושים בעניינים האישיים שלהם, עם הפרישה ועם הרצון לקבל החלטות בכל מיני נושאים ש אולי לא טופלו במשך השנים. אז לטובת כל המתלבטים, ולכל מי שלא יודע לשאול, כי אנחנו כבר עוד רגע בפסח, ולא יודע מה לעשות, או אם לעשות, הבאנו את חברתי, עורך הדין דיינה קליין. דיינה, צהריים טובים.
צהריים טובים, מולי, כיף להיות פה.
כיף שהצטרפת אלינו, והגעת שוב לאולפן, ואת עוסקת באמת בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, והיום אנחנו נתמקד בנושא הזה, כמו שאמרתי, של ליפוי כוח מתמשך. אז בואי נגיד קודם כל, מה זה איפוי כוח מתמשך? על מה אנחנו מדברות בעצם?
אז זהו, איפוי כוח מתמשך זהו בעצם כלי שנכנס לפני מספר שנים, אני כבר לא זוכרת, 6-7 שנים.
יחסית חדש, כן.
כתיקון, נכון, לחוק הכשרות המשפטית. ולמעשה, היה נחוץ באמת, אני לא מבינה איך הוא לא היה קודם, ואני נורא שמחה להיות פה כדי ממש להביא את הבשורה. הוא בעצם כלי מאוד פשוט, אנחנו נדבר איך מפעילים אותו, שמאפשר לכל אדם לתת הנחיות למצב שבו הוא לא יהיה עצמאי, ולא יוכל לתת הנחיות, לא יוכל לטפל בעצמו, ברכושו, בתחום הרפואי, בתחום האישי, בתחום הכלכלי, לתת כל הנחיה למצב שבו הוא למעשה לא יהיה עצמאי ולא יוכל להביע רצון.
זאת אומרת, את אומרת קודם כל, זה נוגע לכמה תחומי חיים, נכון? ולא שמענו על הכלי הזה בעבר, מכיוון שהוא יחסית חדש?
לא היה. לא הייתה אופציה כזאת. כלומר, כולם מכירים לא עלינו את המצב שבו אדם הולך לעולמו, ואז אנחנו נדרשים לחוק הירושה, לצו קיום צוואה וכולי, מונחים שאנחנו לא מדברים עליהם היום. אנחנו מכירים את המצב של חסוי. שממונה לו אפוטרופוס.
כן, תכף נדבר גם באמת אולי מה ההבדלים בדיוק, בדבר
אז,
הזה.
אז זהו מצב שהיה קיים וממשיך לחול גם היום. לא היה מצב שבו אדם, שהוא קשיר, בגיר, עצמאי, בין 40-50 כמונו או בין 60, יוכל לתת הנחיות והוראות למצב שבו הוא הופך חלילה דימנטי, או הוא מושבט בגלל פרוצדורה רפואית לאורך זמן, והעניינים שלו בינתיים באיזשהו וקום לא יכולים להתנהל.
אנחנו באמת מדברים כאן על מגוון גדול של תחומי עיסוק בחיים, ולפני שנצלול, אנחנו נשמע את השיר הראשון, נשמע את רביב כנר וטליסמן, בנקודה שבה נגמר האור, שאולי אז מתחיל היפוי כוח מתמשך, ואז נעמיק.
זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משאהבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו ילדים לשטח אש בצוק איתן, ועד היום הם עוד סוחבים בלב מטען. שכחנו הם צריכים עכשיו עזרה, אצלם בראש יש מלחמה, אבל גיבורים לא מדברים עם הקבן. שכחתי איך הולכים אחרי הלב, סיגריות מתוקות לא מפיגות את הכאב. איבדתי כבר את כל הסבלנות והיכולת להקשיב ולהכיל את האנשים שאני אוהב. בנקודה שבה נגמר האור, חיפשתי מחסה בחיים שלי. חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את שכחתי מה זה לעצור ולעזור, לתת יד לקשיש רק לעבור את הרמזור. אישה בהיריון חוצה את הכביש עם עגלה וסקיות, ויש פה אלף שלא מפסיקים לצפור. אולי קיבלתי רק טוב מדי, מהר מאוד התרגלתי, בלבלתי קצת עם עצמי אולי, ועד היום לא מאכלתי. טעמתי מהתהילה ואז עולה שתן והתמסטלתי. הייתה לי אז אישה טובה ואני התבלבלתי וחזרתי. סליחה, שכחתי לבקש סליחה, שוב שכחתי גם את הבאה. יצא לעוד משמרת עבודה ואני ישן לי לילה בסבבה. שכחתי מה זה רגשות עד ששוב הרגשתי את הכאב. שכחתי גם אצל האקסית את הלב, את הלב. בנקודה שבה נגמר
Thank you.
שבה נגמר האור. חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.
אז שמענו את רביב כנר, ואנחנו חוזרות לדבר על ייפוי כוח מתמשך. דיברנו על זה שהוא ככה באמת נוגע בנקודות רבות בחיים, אבל אני רוצה עוד לפני שככה נצלול פנימה, להבין בעצם למי נכון לעשות ייפוי כוח מתמשך, למי מומלץ לערוך את המסמך הזה, אולי באיזה שלב בחיים, בואי תמקדי אותנו.
אז זהו, אני עושה רגע זום אאוט, כי אנחנו כעורכי דין מציגים היום את המצב ככזה שלהשלמת התמונה אנחנו נכלול בסל של מה שנכון לעשות, גם צוואה וגם הסכם ממון. אבל בניגוד לצוואה והסכם ממון, שזה לא הנושא שלנו היום, איפוי כוח מתמשך הוא ממש נחוץ, אני לא יודעת אם להגיד לכל אחד, אבל לרובנו. כל אחד מאיתנו, אני חושבת, ואני פוגשת אנשים כאלה כל הזמן, ירצה לתת הנחיות בתחום אחד לפחות. יש אנשים שמאוד חשוב להם התחום הרפואי.
תתקרבי קצת למיקרופון שישמע אותך.
שמאוד חשוב להם התחום הרפואי, למשל. לתת הנחיות בתחום הזה, בין אם כדי שלבני המשפחה שלהם יהיה יותר קל.
בואי תני לנו רגע דוגמה, מה זה אומר בתחום הרפואי?
למשל, אדם שהופך לדימנטי ולא יכול לקבל החלטות.
אוקיי.
למען עצמו,
okay.
צריך לקבל כעת צינור הזנה או איזשהו טיפול רפואי אחר. אם הוא לא ישאיר הנחיות, הקרובים שלו או אנשי האמון שלו, בני המשפחה שלו, יצטרכו לבקש צו אפוטרופסות מבית משפט. במסגרת זו הם הופכים להיות למעשה אפוטרופסים עליו וצריכים לקבל החלטות באופן פטרנליסטי. כלומר, הם צריכים להיכנס למוחו ולחשוב מה הוא היה מורה.
Okay.
במקרה הזה, כל ההנחיות האלה אפשר לתת מראש, גם בתחום הרפואי, גם בתחום הכלכלי כמובן, אם יש לך עסק ולפתע נפלת למשכב או אתה לא יכול לתפקד או אתה בעל מניות בחברה, אתה צריך לתת הנחיות מראש, מה לעשות, מי יפעל בשמך, כיצד לפעול, גם אם אתה לא בעל עסק, בעל חשבון בנק, משותף, חשבון השקעות, לכל הדברים האלה אנחנו צריכים לתת הנחיות מראש.
אוקיי, עכשיו במה זה בעצם שונה מצוואה? זאת אומרת, גם בצוואה אני נותנת הנחיות מראש.
צוואה, איך אני אומרת, נשארת במגירה. היא, מה שנקרא, תופסת, נכנסת לפעולה ברגע המוות.
Okay.
פה אנחנו מדברים על שלב החיים. אנחנו בעולם החיים, עוד לא הגענו לעולם המוות, ולכן השלב הזה, ככל שעלתה תוחלת החיים, ואני מטפלת ויותר ויותר באנשים בגילאים 60 ומעלה, אנחנו רואים המון מקרים שאנשים נמצאים במשך שנים במצב של
למשל דימנציה. למשל מצב של צמח.
נכון, או במשל, okay. במצב של דימנציה, פרקינסון, מחלות שלא נדע, שהאדם okay. הוא בעל רכוש, או הוא צריך לתת הנחיות, ופשוט לא עשה את זה.
עכשיו, במקרה שבו לא עשיתי ייפוי כוח מתמשך ומגיעים לסיטואציה הזאת, אז יש, כמו שאמרת, מצב של אפוטרופסות, ואם לא, אז מי מקבל את ההחלטות, למשל הרפואיות, הרופאים?
עד שנכנס התיקון לגבי ייפוי כוח מתמשך, ואנשים נחשפו לזה והחלו לעשות, גם היום לדעתי זה עוד לא מספיק בפעולה.
ברור.
הכלי היחידי שיש בידי קרובי המשפחה, או אנשי האמון שלו, זה לבקש צו אפוטרופסות. אפוטרופסות היא עולם אחר לגמרי. באפוטרופסות, המדינה היא למעשה צד ומפקח על כל ההליך. האפוטרופוס הוא באופן, אני שוב חוזרת על המילה פטרנליסטי, אחראי לשלומו ומקבל החלטות במקום האדם. פה הממנה נותן בעצם מראש את האני מאמין שלו, את הרצונות שלו. אני חושבת שאין טוב מזה.
זאת אומרת, היפוי כוח, אם אני מדייקת את העניין הזה, זה בעצם דרך להוציא את המדינה מהמשחק. בגדול.
גם דרך להסתכל על זה, זה נכון שגם בתחום ייפוי הכוח המתמשך, עדיין נשארו קצת מנגנונים, כלומר, שהמדינה יצד בהם. למשל, אני מקדימה את המאוחר, ייפוי הכוח כשהוא כבר עשוי, מדווח לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. האפוטרופוס לרוב לא מתערב בתוכן ייפוי הכוח, הוא בודק צדדים טכניים, האם
לא, אבל אני רוצה לדבר רגע אחד, למשל על המקרה הרפואי. שבן אדם אומר, אני לא רוצה שיחברו אותי למכונת הנשמה, לא יודעת. אני לא רוצה
עד התיקון הוא לא יכול היה לעשות את זה, בסוגריים, למעט מצב אחד, שזה מצב של חוק החולה הנוטה למות, שחצי שנה מה שנקרא, שאדם נמצא בערוב ימיו והרופאים הכריזו שנותרה לו לא יותר מחצי שנה לחיות, אז הוא יכול היה, בתנאים מסוימים שגם היום ניתן לעשות את זה, לתת הוראות. זה לא המצב, ביפוי כוח מתמשך בכל גיל, בגיל 30, 40, 50, בכל גיל אפשר לתת הנחיה בכל תחום, כמובן בתנאי שההנחיה היא חוקית, ואז קל הרבה יותר למי שמיופה כוח לקיים את ההנחיות. יש לו גם שיקול דעת מלא, למעשה המדינה כמעט לא מתערב.
אז זהו, אני באמת רוצה להבין עד כמה, דיברנו על זה שמפקידים את זה אצל האפוטרופוס הכללי, ואז האפוטרופוס הכללי, אני מניחה, מישהו עובר שם על המסמך הזה, ועד כמה יש לו יכולת להגיד זה כן, זה לא, דברים שהם לא חוקיים מילא.
אז שאלה מצוינת. אני כעורכת דין, בשלב שבו אני מפקידה את טיפוי הכוח, הדברים היחידים שבהם נתקלתי עד היום זה התערבות למשל, שוב, בשאלות לגבי כשירות מיופי הכוח. האם הוא מעל גיל 18? האם לא היה פושט רגל? Okay. תנאים טכניים, ממש תנאים okay. טכניים. אין כניסה, אצלי לפחות לא היה מצב, ואנחנו מדברים בינינו עורכי הדין, אין כניסה של המדינה או של עורכי הדין שיושבים באפוטרופוס הכללי לתוך ההוראות עצמן. יש לנו, שזה העניין החם היום, שגם עליו נדבר, קושי לפעמים מול גופים שלישיים, בעיקר מול בנקים,
תכף נדבר על זה.
חברות ביטוח וכו', אבל לא מול המדינה.
זאת אומרת, המדינה לא מתערבת. לא. מה שאני רוצה, אני הפרט רוצה, זה מה שכתוב שם, ואף אחד לא יגיד אחרת.
נכון, היום אנחנו רואים גם ניצנים של, של תביעות, בין מיופי הכוח, כלומר סכסוכים שהם
אוקיי, זה גם משהו שרציתי, רציתי לדבר עליו. עכשיו אני כן רוצה לשאול, דיברת קודם ככה בחצי משפט על מי הוא הממונה. אז קודם כל רציתי לשאול, האם יש איזושהי מגבלה? זאת אומרת, האם אני יכולה לייפות את כוחו של רק קרוב משפחה? או מבחינתי, לא יודעת, החברה הכי טובה שלי, או מישהו שאין לו אולי שום אינטרס? יש איזושהי מגבלה?
זו שאלה מעולה. זה אחד הדברים הראשונים שאני מסבירה. כל המוסד הזה, כל המנגנון הזה, מבוסס על אמון.
אוקיי.
מהרגע שיפוי הכוח יצא לדרך, כמובן שניתן גם לבטל אותו, אבל מהרגע שהוא יצא לדרך, אנחנו לוקחים בחשבון שהממנה סומך ב-100% על מיופי הכוח. יש לנו ממנה ויש לנו מיופי כוח. אלה המונחים בחוק. זה אומר שהוא חייב להיות איש אמונו.
אוקיי.
בהרבה משפחות, זה אכן הבן או הבת, או שני ילדים ביחד עם רואי חשבון, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות איש מקצוע.
אז אין מגבלה בעצם.
לא, יש מגבלות שהוא חייב להיות מעל גיל 18, המגבלות הטכניות שאין טעם לדון בהן. אבל אין מגבלה. זה חייב להיות איש אמון.
בואי כן נגיד את המגבלות, כי הן אמנם טכניות, אבל כדאי לדעת. אז באמת אי אפשר למנות קטין לפי מה שאת מתארת.
נכון.
אי אפשר למנות פושט רגל, פושט רגל, כמו שאמרת.
נכון.
יש עוד דברים שצריך ככה לדעת עליהם?
מעבר לכך לא, הוא כמובן צריך להסכים. הוא כמובן מיופי הכוח צריך להסכים, וגם את זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו עורכי הדין נברר את זה במהלך הפגישה הראשונה.
אוקיי.
מאוד חשובה ההסכמה שלו.
עכשיו, יש אנשים שאחר כך, כמו שאת אומרת, מתחלפים, זאת אומרת, מקרה שמיופי הכוח מתחלף, כי הוא נפטר, כי הוא כבר לא מסכים, כי אני בתור הממנה, לא יודעת, רבתי איתו, ואני כבר לא רוצה אותו. היינו שותפים 20 שנה, מיניתי אותו, עכשיו רבנו, ואני כבר לא רוצה. איך עושים את זה?
אז שאלת כמה דברים, אבל אני אתחיל צעד לפני כן.
אוקיי.
לא הרבה פעמים, אבל קרה לי פעמיים בפגישה הראשונה, שאחרי שנפגשתי עם הממנה שהיה בטוח שהוא רוצה לעשות טיפוי כוח ולתת את המינוי לילדים, בגלל קשיים או סכסוכים או bad blood בין הילדים בינם לבין עצמם, הוא החליט שהוא לא ילך על זה. מה שנקרא, הוא
כדי למנוע סכסוכים עתידיים.
בדיוק. בדיוק. אז מאוד מאוד חשוב הבירור הראשוני הזה. במסגרת הבירור הזה, אני גם בודקת, כמובן, שמי שאתה ממנה, אתה יכול לסמוך עליו, לפחות בנקודת הזמן הזו.
אוקיי.
עכשיו, לשאלתך הלאה, איפוי כוח תמיד ניתן לביטול.
אוקיי.
אבל לפני כן ניתן למנות איפוי כוח חליפי. כלומר, אם יש לך שני בנים, אחד נמצא הרבה על הקו של ישראל ארצות הברית, ואחד נמצא פה, מן הסתם, אני אומרת שלפחות לענייני הבנקים, או לעניינים השוטפים, או לצורך התשלום למוסד הסיעודי, רצוי שהוא יהיה אחראי, או ליצור מנגנון של זכות חתימה כאלה, שתמיד נוכל לעזר בזה שנמצא.
אוקיי.
אם יש שני בנים ואתה חייב או מרגיש שאתה רוצה למנות את שניהם, צריך למצוא מנגנון נכון לפתרון סכסוכים ביניהם, כי שניים מן הסתם, זה הקושי הכי גדול של הורים בדרך כלל, לאו דווקא הסתדרו. לי הייתה אישה עם ארבעה ילדים שהתעקשה למנות את כולם, ואמרתי להם, שניים זה קשה, איך נעשה עם ארבעה? כלומר, היה צריך לעבור פה תהליך, כי הוא גם רגשי.
נכון.
מי בוחרת ולאיזה תחום, ואפשר לייעד גם תחומים לכל אחד ממיופי הכוח, כך ש... יש למעשה המון אפשרויות.
הבנתי. ומה קורה היה ונגיד מיופה הכוח נפטר לו עלינו?
חשוב מאוד שיהיה מיופה כוח חליפי. אם מיופה הכוח נפטר, כמובן שאנחנו לא יכולים להשתמש ביפוי הכוח הזה.
ברור. אז את אומרת אפשר לצפות את זה מראש וגם נכון, למנות חליפי.
למנות חליפי.
ושאלה נוספת זה באמת איך אנחנו, איך עוזרים בנו? כי את אומרת זה משהו שמפקידים אותו, אז... מחליפים, מחזירים, איך זה עובד?
ההפקדה היא מה שנקרא, כדי שיהיה לזה, איך אני אומרת, גיבוי.
אוקיי.
נכון. לחזור בנו זה פשוט מאוד. נותנים הודעה, היום גם המערכת המקוונת, סך הכל עובדת יפה, היום ספציפית היא קרסה, אבל כל דבר ישירות מול האפוטרופוס, פשוט בהודעה פשוטה, כמובן צריך לידע את עורך הדין, לדעתי זה תמיד חשוב, שגם הוא יהיה בתמונה.
זאת אומרת, אפשר להודיע.
נכון.
ולא חייבים גם ייפוי כוח במקומו, זאת אומרת, אפשר פשוט
לבטל אותו.
לסיים את זה.
לגמרי.
אוקיי. עכשיו, כן מעניין את האנשים, אני מניחה, מה הפרוצדורה? זאת אומרת, אני החלטתי, עברתי את השלב הנפשי, והחלטתי לעשות טיפוי כוח מתמשך. אני צריכה, חוץ מזה שאני צריכה להגיע אלייך, אני צריכה להביא מסמכים, אני צריכה להביא את הילדים, אני צריכה להביא את הבעל. מה?
זו שאלה מאוד חשובה, כי הפרוצדורה היא חלק חשוב פה. אז ככה, קודם כל, אני תמיד מבקשת, וזו גם ההנחיה של משרד המשפטים, להיפגש עם הממנה או הממנה באופן אישי. הם הרבה פעמים רוצים לבוא עם הילדים, ואז הם יושבים כך ומסתכלים על הילד או על הילדה, מה הילד אומר. ואני בעדינות אומרת, זה הרצון שלך או שלך, אתם מגיעים לבד. אני מסבירה. כמובן שצריך מסמכים, שוב, תלוי אם אתה הולך על העניין הרכושי או העניין הרפואי, כל אחד והמקרה שלו, אבל כעיקרון להביא כן, מסמכים כלכליים, חברות ביטוח, בנושא הרפואי צריך לחשוב, תלוי מה המצב שלך, מה אתה רוצה, ואני שולחת אותם תמיד לחשוב אחרי הפגישה הזו. כמובן, אני נפגשת גם עם מיופי הכוח, שם ההסבר הוא יותר פשוט, אבל אני בעיקר תוהה על קנקנם ועד כמה הם מבינים את התהליך, שזה okay. החובה שלי כעורך הדין, עד כמה הם מבינים את משמעות המסמך, וכמובן שהם מסכימים. הם חוזרים בפגישה השנייה, יותר נכון, הממנה חוזר עם המסמכים, עם הכל. כבר יש לנו איזה דראפט, טיוטה, אנחנו עוברים על זה, עוברים כמובן על ההנחיות המקדימות, שזה תורה בפני עצמה, היום זה נהיה מאוד מורכב איך כותבים את זה, זה הכל נולד כתוצאה מקשיים שחווינו מול המערכות. אני מוציאה את זה במערכת המקוונת, היום העבודה היא ממש פשוטה, אני מחתימה, מגישה את זה לאפוטרופוס, האפוטרופוס בדרך כלל תוך מספר ימים אומר, ההפקדה התקבלה ובזה תם העניין, לפעמים ההפקדה לא מאושרת, כי הפרט הטכני הזה, או פה חסרה חתימה, או כל מיני דברים כאלה, חוזר הלוך ושוב, עד שההפקדה מושלמת, וזהו למעשה. ככל שאנחנו נקפיד פה לפרטים הטכניים, אז יהיה לנו יותר קל, כי האפוטרופוס שוב כמעט לא מתערב, ואם הוא מתערב רק בנושאים
עכשיו, כן. היה ונניח אנחנו רוצים לדבר על ייפוי כוח לעניינים פיננסיים, אז למשל מה, צריך להביא את התדפיסים של כל הקרנות פנסיה, קופות גמל, חשבונות בנק, ממש לאסוף את הכל ולהביא לך, או מה?
אז זהו, קודם כל זה תלוי במקרה, זה שאלה מצוינת, ואני גם חושבת שזה מאוד רלוונטי לפורשי צהל. ממש התייעצתי עם מישהו אתמול, והוא אמר, זה יכול להיות סופר רלוונטי, כי הם משתחררים עם כסף, הם חושבים על השקעות, וצריך לחשוב על הרגע שבו, הופ, אני פתאום בוואקום לא יכול לתת הנחיות. אז אני לא יועץ פיננסי. זה לא שאני צריכה את כל החומר, אבל אני בהחלט מבקש מהם שישלפו אותו, כדי שיעשו מחשבה מה הם עושים ובאיזה ערוץ. למשל, בערוץ הזכויות הפנסיוניות, אני חייבת לכלול הנחיות מקדימות מאוד מאוד מפורשות. אני רוצה שבקרן הפנסיה הזו והזו ימשיכו לקבל ככה וככה, או יעשו השקעות כאלה וכאלה. יצאה הנחיה ממשרד האפוטרופוס, ששוב היא ברמת ההנחיה, שלמשל עד מיליון שקל, אנחנו יודעים היום מה שלא היה בתחילת המנגנון הזה. אנחנו יכולים לכלול הנחיות, ואנחנו לא צריכים אישור מבית משפט. כלומר, אנחנו בסוג של לימוד. חשוב לי לראות את המצבת הכספית, לא מייצר מציצני שלי או כיוון שאני יועצת השקעות, אלא פשוט כדי שהאדם יעשה מחשבה וייתן הנחיות מאוד מאוד ברורות מה הוא רוצה בכל תחום.
כדי שייתן דעתו לכל כלי וכלי פיננסי שיש לו ביד. עכשיו, כמה זמן לוקח כל התהליך הזה שתיארת? קיבלנו החלטה, נפגשנו, עכשיו תיארת שיש כמה פגישות.
זה מאוד תלוי ברמת הבישול של הממנה. הייתה לי גברת, למשל, שרצתה לתת מינוי לבת שלה, שהייתה אמורה לחזור ללונדון, ועשינו הכל תוך שבוע, כי הן ישבו ביניהן כבר הרבה מראש, וכמובן נפגשתי עם כל אחת בנפרד, כעבור יומיים נפגשנו שוב, כעבור היו כל מיני תיקונים, אפשר לסיים את זה תוך שבוע, אחר כך העבודה היא שלי של לך תבוא של ההפקדה. ולפעמים האנשים צריכים לעשות מחשבה, רוצים לחזור, ולדבר גם עם הילדים, בינם לבין עצמם, או בינם לבין...
וזה התהליך שלוקח כן. זמן. עוד שאלה אחת שהיא באמת טכנית, מעבר לתשלום, כמובן שכר טרחת עורך דין, יש תשלום על הפקדה במשרד המשפטים,
לא.
או יש עוד תשלומים נלווים?
אין שום חסמים, מעבר החסם לשים את הדברים על השולחן ולדבר עם עורכי דין עליו. אגב, דבר חשוב שלא הזכרתי, רק עורכי דין שהוסמכו לעסוק בכך, יכולים לעשות טיפויי כוח מתמשכים. כלומר, יכול להיות עורך דין ותיק וכולי, אבל שאין לו הכשרה.
אין לו את ההסמכה, אז גם את זה תבדקו. טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית נוספת, נשמע את ריקי גל, ואז נמשיך, כי עלו לי ככה עוד כמה שאלות, אז נפתור אותן.
Thank you.
ואנחנו ממשיכות כאן לשוחח על הנושא של ייפוי כוח מתמשך, ודיברנו על ביטול ייפוי הכוח. ואני רוצה לשאול אם יש מקרים שבהם לא הממנה מבטל, אלא לא יודעת, ייפוי הכוח פוקע, מתבטל, יש סיטואציות כאלה?
אז קודם כל, להשלים את העניין של ביטול, קודם כל הממנה, שיקבע ביפוי הכוח, תנאים לביטול. למשל, אם הממונה היא אשתי, ואני לא עלינו מתגרש ממנה, היא כמובן, ייפוי הכוח מתבטל מאליו.
אוקיי.
מתי ייפוי הכוח פוקע מכוח הוראות החוק, או כשהממונה חלילה
נפטר,
או כשהממנה נפטר, או כשמתקיים תנאי שקבע הממנה ביפוי הכוח, והתנאי מתקיים, כלומר...
למשל הגירושים, כמו שאמרת.
למשל הגירושים. התנאי הזה במקרה, הדוגמה שנתתי היא קבועה גם בחוק, כאשר מיופי הכוח הוא בן הזוג וקשר הנישואים פוקע, אז איפוי הכוח מתבטל.
אבל אני יכולה לקבוע כל תנאי בעצם.
למעשה כל תנאי.
הבנתי, אוקיי. עכשיו, בוא נדבר על באמת מה קורה עם ההנחיות האלה. יש הנחיות, למשל נתת מקודם דוגמה, שעד מיליון שקלים אפשר... המיופה כוח יכול לפעול, ומעל מיליון, מה צריך לפנות לבית משפט?
צריך לפנות לבית משפט. עכשיו, גם ההנחיה הזו היא למעשה כבר לא כל כך חדשה, היא בת שנה וחצי, אבל זה למעשה תוצר של קשיים שנתקלנו בהם בשטח, למשל מול בנקים.
אוקיי.
כאשר מיופה כוח, הכל טוב וקשיר וקשר, פנה לבנקים או לחברות הביטוח, ולא הצליח לעשות את הפעולות האלה, תמיד שלחו אותו, כך קבל צו מבית משפט.
למרות שיש ייפוי כוח מתמשך.
נכון. עכשיו, לעתים ייפוי הכוח גם לא, ההנחיות בו, סליחה, לא היו מספיק ברורות, ולא היה כתוב, למשל, ברחל ביתך הקטנה, כל פעולה, כולל פעולה ב... תיק ההשקעות, במוצרי הפנסיה וכו'. אז נכנסה לפעולה מדינת ישראל, באמצעות האפוטרופוס הכללי, ויצאה איזושהי הנחיה כזו לאורכי הדין, כאשר הפעולה היא עד מיליון שקלים, והייתה אליה התייחסות ביפוי הכוח, אין צורך בקבלת אישור בית משפט.
Okay.
כשהפעולה עולה על מיליון שקלים, אנחנו היום צריכים לקבל אישור בית משפט לפעולה הזו שהמיופי
עכשיו,
הכוח
יש,
מבצע.
יש עוד מגבלות או קשיים כאלה? שנתקלים בהם?
יש פעולות שעל פי חוק לא משנה מה יכתוב הממנה. אנחנו צריכים אישור בית משפט, למשל עסקה במקרקעין, מכירת דירה.
אם אני עכשיו רוצה, נגיד אני המיופה כוח ואני הבן של או הבת של.
אני רוצה למכור את הדירה של אבא לצורך העניין, אני צריכה ללכת עם זה לבית משפט להגיש okay. בקשה.
אוקיי. ומה עוד? נגיד אני רוצה עכשיו, אני רוצה למכור את הדירה ולקנות דירה אחרת ומשכנתה עליה. זאת אומרת...
אוקיי, לאחר שמחרת, אז זה בסדר, ניתן כנראה אישור בית משפט.
אוקיי.
יש עוד פעולות כמו למשל הסתלקות מחלק בעיזבון. כלומר, אם אותו אבא שנכנס עכשיו למצב של אי-כושר, במצב ש... ירש משהו מהסבא, הוא כרגע לא יכול להסתלק מהחלק שלו בעיזבון, גם אם יש הסכם בין היורשים. כלומר, כל פעולה כזו, יש פעולות שבכלל לא ניתן לעשות בשם הממנה, שזה שאלה נוספת, למשל, פעולות שהן פעולות אישיות, כמו לתת גט. כלומר, אם חלילה האיש נכנס למצב כזה, הוא לא יכול כמובן לתת גט, גם אם הם היו כבר בסוף הליך הגירושים. פעולות בנושא אימוץ ילדים. יש שורה של פעולות שברור לנו בתחושת בטן, שאף מיופה כוח לא יכול לקבל את ההחלטה או לפעול בשם, כי הן פעולות אישיות.
אוקיי. Okay. עכשיו, כשאני מגיעה למשל לאורך הדין, אז מטבע הדברים, הוא אמור לכוון אותי לדברים שלא ניתן לעשות. זאת אומרת, מקודם אמרנו שאפשר לתת כל הוראה, יש הוראות שלא ניתן לתת.
מה שיותר חשוב לי באמת בתחקור הראשוני הזה, שהוא באמת תחקיר ביטחוני, זה לראות, לחוש את הממנה, מה הכאבים שלו, מה הצרכים שלו. יש אנשים שהנושא הכספי מתמצא אצלם בחשבון הבנק, ונגיד אפילו יש להם ייפוי כוח, או חשבון משותף, או סעיף אריכות ימים, כל מיני ביטויים כאלה בחשבון הבנק, ובסדר, הנושא הכלכלי הוא פשוט, אבל יש לו אישור רפואי שמאוד מאוד חשוב לו, בנפשו לא להיות מחובר למכשירים, או למשל דיאליזה כן, וטיפולים נגד סרטן לא, טיפולי כימו לא, אז צריך להבין את אורח החיים שלו, את מה בעצם המטרה שלו ביפוי הכוח.
אוקיי.
רכושית, כלכלית, אישית, יש אנשים שמאוד חשוב להם שאורח החיים שלהם יימשך.
לא למשל?
לא להיות בשום מוסד סיעודי. חשוב להם להישאר בבית, והם נותנים אפילו הוראות איך לשפץ את הדירה כך שכיסא גלגלים יעבור בה.
וכל זה ביפוי כוח מתמשך.
בוודאי, ולנהל אורח חיים דתי.
אוקיי.
היה לי זוג שהכלבים... זוג הכלבים שלהם עם כל עולמם, והם רצו לתת הנחיות בפירוש מי יטפל בכלבים, ממש כך. כל אחד ו... ועולמו הוא.
אז בעצם את אומרת, ביפוי כוח אני יכולה, ביפוי כוח מתמשך, אני יכולה לתת הוראות בכל נושא, גם אם הוא משהו קטן במרכאות של הבית, וגם מול צדדים שלישיים.
נכון.
הנחיות רפואיות, אפשר לתת באמת כל הנחיה? כי אני יכולה לתת הנחיה שאומרת שיתנו לי, שיפסיקו לי את מכונת הנשמה.
הנחיות כמובן שהן במסגרת החוק. אני יכול לבחור, למשל בהנחיות המקדימות, לעשות בדיקות הבחנתיות בלבד, שהן לא בדיקות פולשניות. כי אדם אומר, אחרי גיל 90, גם אם יהיה לי חלילה סרטן, אני לא רוצה לסבול. אז אם חלילה שברתי רגל ואני צריך צילום רנטגן, אני מוכן. אבל אם צריך עכשיו לעשות הליך פולשני כדי לבדוק גרורות וכו', אני לא מעוניין.
אוקיי.
כלומר, אפשר להבחן וממש צריך לעבור סעיף, סעיף.
טוב, אז ממש צריך לעבור עכשיו על כל סוג של טיפול או בדיקה.
מי שזה רלוונטי לו. מי שזה רלוונטי לו.
אבל אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה יהיה רלוונטי.
הם הרבה פעמים באים והם לא רוצים גם לדבר על זה. זה לא עניינים שנעים או נוח. נכון. אני מכוונת. אז אם הם אומרים, אני לא רוצה להיות מחובר לשום מכונה ושום כלום, אז אני מכוונת, אז אני שואלת את זה כן, את זה לא. באיזה מקרים? רואים שוב, לפי התשובות, עד כמה ומה חשוב.
אוקיי. עכשיו, דיברנו על זה שאפשר לתת הנחיות. הצדדים השלישיים, בתי החולים, הבנקים, קופות הגמל או בתי ההשקעות, מקבלים את המסמך הזה? זאת אומרת, מודעים אליו ליפוי כוח המתמשך, מכירים בו, או שיש קושי?
זו הסוגיה הכי חשובה בעיניי שבעצם אנחנו נתקלים בה היום. כשיצאנו עם זה לדרך, כלומר, כשהמחוקק יצא עם זה לדרך, אני לא חושבת שהוא צפה את כל, אני אגיד, הקשיים שאנחנו נתקלים בהם היום. גם מיפוי הכוח שאני עשיתי בהתחלה, והיו למשל ההנחיות המקדימות על פני עמוד, היום זה מגיע לשישה עמודים, למשל רק ההנחיות המקדימות, כי אנחנו מבינים שלבנקים והמוסדות הכספיים, חברות הביטוח, קופות הגמל, רמת הפירוט צריכה להיות אחרת לגמרי. כלומר, לא מספיק שמוישה שיגיד, אני סומך על אשתי בכל דבר ועניין, אני יכולה להוציא כל סכום, להשקיע, לעשות, צריך ממש לעבור פעולה-פעולה, ולציין אותה בהנחיות המקדימות. ככלל האצבע גס, ככל שההנחיות תהיינה יותר מפורטות, יהיה לנו יותר קל להפעיל אותן. עכשיו, מול הבנקים, היו קשיים בהתחלה שנבעו מחוסר הפירוט הזה, וגם אני חושבת גם מחוסר הסנכרון בין המכשיר הזה שיצא מהר לדרך, והבנקים לא ידעו איך לאכול אותו. היום כבר המצב קצת יותר קל, המדינה התערבה בזה שהיא נתנה הנחיות לאורחי הדין, אבל שוב, אנחנו כל הזמן בלימוד, בניסוי ותהייה, כמה שנברר בשלב ההתחלתי, מה נכון לממנה, מה המוצרים הכלכליים שיש לו, וככל שנפרט יותר, שוב, אי אפשר לסגור את זה באופן הרמטי, אז ככה צרות אחר כך יהיו יותר קטנות.
ובהיבטים הרפואיים, זאת אומרת, בתי החולים מקבלים את זה, כי זה כאילו סוג של להתערב בשיקול דעת רפואי.
בהיבטים הרפואיים לא נתקלנו, אני חושבת רובנו, באיזה שהן בעיות, אני אגיד את זה ככה, אני יודעת מהמצב המשפחתי שלנו, כשאני הייתי אפוטרופוס וכו', בדרך כלל מול בתי החולים, גם כשאתה אפוטרופוס, אין בעיה כזו. רוב הרופאים והמערכת ככלל שפגשתי עם מאוד משתפי פעולה.
גם מכירים במסמך הזה?
לגמרי, לגמרי. כלומר, נאמר כך, לא שמענו מהשטח צרות.
ריג'קטים. כן. עכשיו, איך בעצם המנגנון הזה קם לתחייה?
איך הוא נכנס לתוקף?
כן, איך הוא נכנס לתוקף? הרי בשלב מסוים, אני פיתי את כוחו של מישהו, ועכשיו, לא יודעת, המישהו הזה יודע שפיתי את כוחו בוודאי, אבל איך הוא יודע מתי הוא נכנס.
אז כל הרעיון שהמוסד הזה מבוסס על אמון, שמן הסתם זה יהיה מישהו שאתה בקשר איתו, שזה בן, בת, קרוב, חבר שלך מהצבא 40 שנה, שהוא בהכרח באיזשהו קשר איתך. איפוי הכוח נכנס לתוקף לפי חוות דעת רפואית, זו ההמלצה שלי תמיד, פלוס החלטה של מיופי הכוח, זו ברירת המחדל שלי. החלטה של מיופי הכוח לבד לא תופסת. ולכן תמיד אני אומרת, הרופא המטפל, הרופא בדיור המוגן, שתהיה איזושהי השלמה גם בין האיש הקרוב הזה שמכיר את הממנה, ויודע, הנה, עכשיו הוא כבר קצת התרחק, הוא כבר לא בקוגניציה שלו.
אז זאת השאלה, אם קצת או הרבה, או זאת אומרת,
בגלל שיש פה השקה, לדעתי, לעניין הרפואי, אני תמיד ממליצה, ותמיד בינתיים קיבלו את ההמלצה, שזה יהיה גם תחת חוות דעת רפואית, פלוס החלטת מיופי הכוח.
אוקיי.
ומיופי הכוח, באמת, כאשר הקשר הוא טוב, תאמיני לי, הוא לא מזדרז להפעיל את טיפוי הכוח, כי זה נטל גדול וזה אחריות גדולה, ורק שהרופא באמת אומר, תשמעו, הוא לא יודע להחליט, הוא כבר לא במצב שהוא יכול לפעול באופן עצמאי, אז אנחנו מדווחים לאפוטרופוס שהיפוי הכוח נכנס לתוקף, ואפשר ללכת איתו למעשה לכל בנק, מוסד לדיור מוגן.
נניח אני מגיעה עכשיו לבנק, אני צריכה להגיע עם איזשהו מסמך ביד.
נכון.
שזה מסמך שמקבלים אותו אחרי שהיפוי הכוח נכנס לתוקף, זאת אומרת, נכנס היפוי הכוח לתוקף, אני מגיעה אלייך, אני אומרת לך...
איפוי הכוח, זה היתרון שלו, הוא מדובר במערכת המקוונת, וגם הממנה וגם הממונה מקבלים קודים, כאשר הם בעצם יכולים לפעול בלעדיי מול המערכת. אני כמובן נותנת העתק ואני שולחת, אבל הם למעשה פועלים מול האפוטרופוס, הם יכולים להיכנס להוציא את המסמך אם הוא עבד להם.
למשל להדפיס אותו.
להדפיס אותו בלי בעיה ולפנות לכל הצדדים.
ואז היה ובאמת איפוי הכוח נכנס לתוקף, אז מגיע... מיופי הכוח,
לבן.
עם המסמך הזה, כן. או לבית החולים, או לאן שצריך, נכון. ומציג אותו.
נכון.
זה מה ש...
נכון.
אוקיי. עכשיו, מה קורה אם למשל, משהו שכנראה יכול לקרות, הממונה פועל בדרך מסוימת, שנראית לו כנראה טובה ו... הכי טובה שהוא יודע, אבל יש בני משפחה שותפים לעסק, או אנשים אחרים שלא מקבלים את זה. יש בוררות, הולכים לבית משפט.
אני חושבת שזה, כאילו, כמה שהמכשיר הזה בא לפתור בעיות ולהקל, ובסוף, עורכי דין ימשיכו, אין מה לעשות, להתפרנס מהסכסוכים המשפחתיים, או הסכסוכים העסקיים, אגב. אנשים בעלי ממון, מה שנקרא, לא יודעים לתפקד, ופתאום מישהו, יכולה להיות האישה שלהם. צריך לקבל החלטות במקומם, והדירקטוריון ממש לא מקבל את זה בקלות.
אוקיי.
זה לא קל. אז כמובן שסכסוכים ימשיכו להיות, והדבר הזה יגיע לבתי המשפט, בין אם זה בתי משפט לעיני משפחה, שלום או מחוזי, שוב לפי העניין. ברגע שהדבר הזה לא זורם בקלות ומתחילות...
מתחילים ויכוחים.
ויכוחים, אז כן, זה כבר עניין לבית משפט.
אז זהו, ובעניין הרפואי, הרי בעניין הרפואי אין זמן עכשיו, צריך לעשות בדיקה. זאת אומרת, בעניין הרפואי זה יותר דחוף. כסף זה כסף, הוא יחכה.
נכון, אבל דווקא בגלל שאני למדתי על בשרים מה זה להיות אפוטרופוס מול איפוי כוח, אילו היו לי הוראות, אז זה היה לי הרבה יותר קל, כי הרצון הוא לא הרצון שלי. הרצון הוא הרצון של הממנה, ואני רק מה שנקרא...
לא, אני שואלת אם יש מחלוקת. נתקלת כבר?
אני לא נתקלתי במצב שבמוסדות רפואיים הייתה איזושהי מחלוקת, בפרט שמי שמגיע הוא בדרך כלל קרוב משפחה או איש האמון שכבר... מכירים את הפנים אותו. שלו, כלומר, כן. זה לא שבכל פעם שהוא מגיע מבקשים את טיפוי הכוח, כבר יודעים שהוא האיש שמטפל.
אני מבינה.
בתחום הזה לא היו לנו צרות.
נו, גם טוב, יש תחום כן. אחד שלא היו צרות. נשמע את יצחק קלפטר, האהבה שלי לא אהבה שלו, ואז נתכנס לסיכומים.
אוקיי.
למה רק איתי
אז אנחנו חוזרות כאן חלק האחרון של התוכנית, ודיברנו על כל מיני פעולות שהן אישיות, ורציתי לשאול, האם המיופה כוח, הרי כשנכנס היפוי כוח לתוקף, אנחנו מבינים שחייו של הממנה כנראה כבר לקראת סופם, וזה הזמן אולי לעשות צבא, אם הוא לא עשה אותה עד עכשיו. השאלה אם המיופה כוח אולי יכול לערוך צבאה, מתוך ההבנה שהוא מכיר ויודע וקרוב וכולי.
צוואה ממש לא.
לא.
גם כתוב מפורשות בחוק. זה בדיוק מסוג אותן פעולות שהן אישיות, כמו שממנה שנפל למשכב. אגב, זה יכול להימשך שנים.
נכון.
זה לאו דווקא אומר שהוא קרוב לאנשים היום, לצערי נמצאים במצב הזה גם 6-7 שנים.
כן, זה נכון.
לא ניתן לתת גט, כמו שאמרתי. Mm-hmm. לא ניתן לבחור בבחירות לכנסת.
בשם
אוקיי. הממנה. כיוון מעניין. שזו פעולה אישית.
נכון.
לא ניתן כמובן לערוך צוואה, פעולות שנוגעות לאימוץ ילדים. אוקיי. פעולות שהן ממש באופן אינהרנטי, ברור שהן אישיות לגמרי.
מה לגבי פעולות אחרות? זאת אומרת, נגיד כתבתי שמבחינתי מיופי הכוח יכול לעשות כל דבר בשמי. יש תחומים שזה לא מספיק בהם, שאני אצטרך לכתוב בהם דברים יותר מפורשים.
נכון.
כתב, אמרנו על הקופות גמל, או זה ששם ממש צריך לפרט. יש עוד נושאים כאלה?
גם אם נתתי מנדט מלא בתחום הכלכלי לאיש אמוני או לבן שלי, יש פעולות שאני חייב לציין ברחל ביתך הקטנה. למשל, ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים, מעבר בין אפיקי השקעה.
אוקיי.
מחייב בהנחיות המקדימות. אני חייבת לציין את זה במפורש בהנחיות המקדימות. מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, חייב להיות רשום. תרומות עד 100,000 שקל, רק במידה והזכרתי את זה גם בהנחיות, וגם קבעתי למשל איזה מוסד תלך התרומה.
זה אומר שזה דברים שאני חייבת לכתוב אותם שחור על גבי לבן, זה לא...
גם אם נתתי צ'ק פתוח, מה שנקרא, או מנדט מלא למיופי הכוח.
זה בשישה עמודים שהזכרת.
לא רק זה, לפעמים יש עניינים רגישים, למשל בין הילדים. צריכים להעביר כספים, או לתת מתנות, דבר שנראה לנו מאוד טריוויאלי. מתנות, עכשיו כל הנכדים קיבלו לחתונה, ונכד אחד לא התחתן, או לא צפוי להתחתן, האם אני רוצה לתת לו חלק בדירה, מקרה אמיתי שהיה לי, או איך אני מייעד לו מתנה שהיא גדולה יותר. זה המון נושאים שנראים לנו כאילו טריוויאליים, אבל אדם צריך לגלגל את חייו בעצם, כדי לחשוב ביום-יום. אני ממש עוברת על סדר היום, ועל האירועים, על מה מצב היחסים עם הילדים,
גילאים, כי אז זה רלוונטי אם הם מתחתנים או בר מצווה או מה. אוקיי. מה עוד? איזה עוד ככה
יש? יש פעולות שמחייבות אישור בית משפט, הזכרתי קודם, עסקה במקרקעין. כלומר, מכירת דירה, אפילו אם היא לצורך טוב וחיובי ונעשית בתום לב לטובתו של הממנה, כדי לממן לו טיפול רפואי או כדי להכניס אותו לדיור מוגן, עסקה במקרקעין מחייבת אישור בית משפט. הסתלקות מחלק בעיזבון. הזכרנו את זה קודם.
נכון.
השקעה או כל פעולה בכספים שהם מעל מיליון שקל, חייבים לפנות לבית משפט.
עכשיו, כל התהליכים האלה שאת אומרת לפנות לבית משפט, זה עלול לתקוע את כל התהליך לתקופה ארוכה.
נכון, אבל זו המגבלה מצד שני, ואפשר לראות את זה כחלק ממערכת הבלמים גם שחלים על מיופי הכוח, שאמרנו שבעצם יכול לעשות כל דבר, עדיין המחוקק בא ואומר, בעסקה במקרקעין או בסכומים כאלה, אני רוצה שתקבל את אישור בית המשפט. עכשיו, אם הכל בסדר, אישור בית המשפט בהליך יחסית קצר למה שאנחנו מכירים, ניתן די מהר.
זה מה? זה כמה חודשים?
יכול להיות גם חודש.
וואו. כשמהצד השני עומד האפוטרופוס הכללי.
נכון, המדינה.
אוקיי. נכון. עכשיו, יש איזשהו הליך של, חוץ מזה שיש אישור בית משפט, מה בית משפט יודע? סליחה, אבל כאילו, הרי בית משפט לא הולך וחוקר, זה האפוטרופוס הכללי, מה, ממנה חוקר כדי לדעת אם אני מנסה לגנוב את הדירה או מה?
לא נתקלתי בעוד פעם, תודה לאל אצלי, לא הגיע לידי סכסוך, אבל בדרך כלל, אני מניחה שזה כמו באפוטרופסות, שאז מתקשר עורך הדין מהרווחה, מהאפוטרופוס, ומקסימום שואל שאלות, או מגיש איזושהי בקשה להשלמת פרטים נוספים. למשל, אם אני מבקשת למכור את הדירה כדי לממן דיור מוגן לממנה, אני חייבת להראות שלמשל חשבון הבנק יתרוקן, והפנסיה לא מספיקה, ואני חייבת עוד איזושהי השלמה חודשית, כי אחרת אין דרך לטפל בו, וגם אין דרך לטפל בו בבית, כי למשל המצב הסיעודי המורכב שלו כבר מחייב יותר ממצפל.
עושים איזושהי בדיקה. יש עוד דברים שמצריכים אישור בית משפט, ככה שנראה שלא פספסנו שום דבר?
העברה או שיעבוד של חלק מיחידה משקית. זה דברים שכתובים בחוק, שוב, פחות נתקלים בהם. משיכה מקופת גמל שהיא בניגוד, למשל, משיכה שהיא לא מכספי פיצויים. אוקיי? כלומר, כל מיני פעולות שהן מבחינת החוקים הכלכליים הם חריג. מתן ערבות, מתן הלוואה.
אוקיי, זה הגיוני. פתאום הממנה שהוא כבר במצב לא טוב נותן הלוואות, נותן ערבויות.
אם הוא איש עמיד, יכול להיות שכפי שבן אחד קיבל ערבות כשהוא היה צריך, ירצה את זה בן אחר. אבל מתן ערבות או הלוואה היא פעולה שמחייבת אישור בית משפט.
הבנתי. אז את אומרת, בסוף יש שם גם איזשהו פיקוח.
יש פה סך הכל, אני רואה איזשהו איזון שהוא די הגיוני בין הרצון לתת חופש ועצמאות למיופי הכוח. בסופו של דבר אנחנו רוצים לשנה את זה החוצה, לא לחזור לבית המשפט, אבל מצד שני להגיד, היי, בפעולות מסוימות, בוא תקבל אישור בית משפט, שיהיה עוד מישהו שיעשה על זה בדיקה.
אוקיי. אז אם אנחנו מסכמות, יש פה כלי לאדם בעודו בריא, לתת הנחיות לשלב שבו אולי הוא כבר לא יודע מה קורה איתו, אבל הוא עדיין לא נפטר, ואז הצוואה עוד לא נכנסת לתוקף.
בוודאי, והשלב הזה, שוב אני מדגישה, יכול להימשך הרבה מאוד זמן. המשפחה שלך, הסובבים שלך, העסק שלך, נכסי הנדלן שלך, שזה תחום העיסוק שלי, עדיין מה שנקרא חיים ובועטים, וצריך מישהו שינהל אותם, או הנחיות.
מה אתה רוצה שיהיה, וזה יכול להיות, אמרנו, הנחיות בעניינים פיננסיים, כמו שאמרנו, נדלן, חברה, קרן השתלמות, או עניינים אישיים, או עניינים רפואיים, שזה הרבה פעמים גם מטריד את זה, ולא לדאוג, חשוב לדעת, שאפשר גם, החלטת, תמיד אתה יכול לחזור בך, לשנות.
וההליך הוא מאוד פשוט.
וההליך הוא פשוט ומהיר. והדבר החשוב ביותר, להגיע למישהו שבאמת הוסמך לכך, נכון. ויש לו את ההסמכה. עוד משהו לפני שאנחנו מסכמות? נראה לי שעברנו על הכל.
כן, נראה לי. אני חושבת, עוד פעם, אני יודעת להגיד את זה מהצד שלי, שהכי חשוב באמת שאנחנו כעורכי דין נדע כמה שיותר לעלות על הכתב את הרצון האמיתי, כי זה העניין הרי. כן. זה העניין. זה גם מונע מחלוקות אחר כך בתוך המשפחה, ככל שהממונה הוא בן משפחה.
וגם חשוב באמת שאנשים יבואו מבושלים, כי...
ואם לא, אז אני שולחת אותם.
אז את מבושלת אותם.
כן. לפעמים הם מחליטים שלא לעשות מכל מיני סיבות.
הבנתי, אז גם זה, כן, גם זה גם קורה, זה אבל אם כבר מגיעים, אז, כן. אז כדאי להגיע מבושלים, נכון. ושיהיה ברור מי המיופה כוח, ולמה נכון. הוא יכול נכון. לעשות, וחשוב הסמכויות? גם להגיד שבאמת אם יש כמה ילדים, ואחד חזק בתחום הפיננסי, והשני בתחום האחר, אז, אז אפשר גם לחלק ביניהם את העבודה.
ואפשר גם להחליט שבין אחד, והשני, מה שנקרא, יהיה תומך לחימה, יעזור לו, אבל לא יהיה מיופה כוח באופן רשמי. שוב, זוהי לא מתמטיקה. בסוף זה תחום שהוא נושק, אני קוראת לזה לדיני משפחה. הוא חלק מהמטריה הזו, וככה צריך לראות את זה ברגישות.
אוקיי. אז עורך הדין דיינה קליין, קודם כל, תודה רבה.
תודה, תודה.
שהגעת, ושבאמת ככה נתת לנו את הפתח הזה לכלי החשוב. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו ניפגש כאן כמו תמיד בשבוע הבא, יום שלישי, בין 1-2, עם נושא חדש שרלוונטי לפורשים, למשרתים, לחיילים. ועד אז תשמרו על עצמכם, ניפגש פה בשבוע הבא. כמו שאמרתי, כנסיית השכל, תגידי שטוב, יחתמו לנו כאן את השעה הזאת. ביי.